אנחנו יודעים ללמוד בעזרת השם דף תזיין. עומר אמר, השוחט במוחני, אם הוא שוחט על ידי זה שיש סכין בגלגל, והוא מגלגל את הסכין והסכין שוחט, שחיטתו כשרה. ואותן ילמדו ברייסה שחיטתו פסולה. אומרת הגמור לקשיא או בשר נדה פחר או בשר נדה מאי. אם הגלגל מתגלגל על ידי כוח אדם, בן אדם מגלגל את זה, היות ובשחיטה צריך כוח אדם, שיהיה כוח גבר, אז שחיטתו כשרה. אבל אם הגלגל מתגלגל על ידי זרם מים, כמו תחנות קמח שאנחנו יודעים, יש היום הרבה פעילויות סביב העניין הזה שמייצרים זרם ומייצרים כל מיני כוחות על ידי העניין הזה של זרמי מים גדולים. אז אם הזרם מים הוא זה שגורם לגלגל להתגלגל, נמצא שחסר פה כוח אדם, ואם אין כוח גברי, השחיטה פסולה. ואם הוא עושה עם או בשר נדמי, ולא קשה, או בכוח ראשון, או בכוח שני, שתי הברייסס מדברים באופן שהגלגל מתגלגל על ידי כוח מים, רק מה? יש פה ככה, יש פה סכר, והסכר הזה לא נותן למים לעבור. אז אם הוא מוריד את הסכר, את השלטר, כמו קוראים לו, מוריד את נגיד, את החתיכת קרש הזה שמונע מהמים מלהיכנס. והנה ברגע שהוא מסיר את המונע הזה, נכנס המים בזרם חזק ומגלגל את הגלגל. זה נקרא כוחו. אף על פי שלא הוא מגלגל את זה. הוא הסיר את המונע, מה שמנע מהמים להיכנס. אבל אם זה קורה באותו דקה, זה נחשב ככוחו. אבל כוח שני הכוונה, כשאחר כך, כשהגלגל מתחיל להסתובב סיבובים נוספים, שזה כבר בא מזרם המים, לא מכוח זה שהוא הוריד את זה, רק הזרם המים מגלגל את זה, זה לא נקרא כוח גברי, ושם השחיטה פסולה. וכי עוד אמר רב פופה, אימן די קופסי לחברי. מישהו לקח אדם, ושם אותו במקום כזה, ליד הסכר. ואשכלה בית קדמי, הסיר את הסכר, וכתוצאה מכך תקף הנער שטף את המקום הזה והטביע את האדם. כלומר, הוא רצח אדם. זה נקרא רציחה ממש. זה לא נקרא גרומה, זה נקרא רציחה ממש, בצורה ישירה. כיוון שהסרת המונע נחשב כמייסה וכמו כוח גבר, אז הרי זה חייב מדין רוצח. מאיתי מגיר את ידי הוא דה הנבא, זה כמו החיצים שלו. והנמי לבקויה ראשון. זה רק באמת אם המים נכנסו תקף כשהוא הוריד את המונע ושטפו אותו והטביעו אותו. זה נקרא כוחו. אבל אם הוא הוריד את המונע, הוא הוריד את נגיד, הוא הוריד את הסכר. והמים היו בשפל. ורק עוד שעה שם, לא משנה, אחר כך הגיעו המים ונכנסו שם. זה לא נקרא שהמים נקראים כמו החץ של הרוצח. כמובן שלא יהיה לו גן עדן על זה, אבל הוא לא נקרא רוצח מדין תורה שבית דין יוכל לתת לו מיתת בית דין. הוא חייב בידי שמיים, הוא גרומה. זה נקרא גרומה, מה זה מה שנקרא כוח שני. שמיים לא באים תקף כשהוא מסיר את המונה, רק אחר כך בא. יוסף רב אחר דרב חיה ורב חיה כמי דרבה, ויוסף רב וקום המנהל לשחיתה שהוא בתולו, שהרי רב אומר ששחיתה במחובר פסול, שנאמר כתוב בפסוק, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, כתוב באברהם אבינו, ויקח את המאכלת. הוא לוקח את הסכין, משמע שזה תלוש. אומר לרב חיה, מי קומר, מה זה? מאיפה הראיה כאן? תקף נראה מה השאלה שלו. אומר לה, אמר לו רב חיה, ווב דכסי ואוף תקומר. זה כמו שאחד יש לו קורה גדולה, שיש שם הרבה בקעים, אז אם הוא יכתוב על זה וו, הוא יחרוט על זה וו, שזה גם נראה כמו אחד הבקעים, הוו הזה לא ניכר לעין. כך גם מה שרב אומר, לא מבינים את זה. שואל את הגמור, מה פירוש? רב מביא פסוק, וקרוא כלומר. אומר את הגמור, רב חי סבר שהפסוק בא לומר לנו איזה זריז היה אברהם אבינו. הוא לא שמח שהוא ימצא סכין כשהוא יגיע לשם. הוא הביא אימו את הסכין מהבית. זריזו זה את אברהם כמה שלום, ויקח את המאכלת, הוא הביא איתו את הסכין. אומר רובה, פשיט לי זה דבר פשוט. דבר שהיה תלוש, ואחר כך הוא חיבר אותו, האם הגדרתו כתלוש או כמחובר? תלוי לגבי מה. הרי לגבי עבוד אזורי, כתוב בפסוק, אבית תאבדון אסכולה מקוימס אשר עובדו שם הגויים, אסלויהם, אלוהורים, מהרומים ולגבויס. חזל דורשים מהפסוק הזה, שמה שאנחנו יודעים, שכל חפץ שעבדו אותו בתור עבוד אזורי אסור בענה, זה רק דבר תלוש, הלהורים, מה שנמצא עליו. אבל ולא יהורים אלוהים, הר עצמו, שזה הדבר המחובר, הוא לא יכול להיעשר בהנאה, הוא לא יכול להיות עבד זור. אז אומר רובה, פשיטה לי, תולוש שלו בסוף חיברוי, לאינין אבוי לזכחו ומוות תולוש. דום אמר, המשטח ולבית שלו, כי הרי הוא לא יכול לעשות בית של אנשים אחרים, הוא יכול לעשות את הבית שלו. הוא משתבר לבית שלו, עושה את זה עבד זור, עשר אותו בהנאה, ויסל כדעת שזה נחשב כמחובר, בית זה דבר שהיה תלוש וחיבר אותו. הרי אלוהים על ההורים ולא יהורים אלוהים. וזה שאתה רואה שאוסרים את הבית, משמע שאף על פי שזה עכשיו מחובר, היות וזה תלוש ולסוף חיברוי דינו כתלוש. לעניין איך שזרועים, יש לנו הלכה ידועה, שכדי שאוכל לקבל תומה, צריך קודם כל שיוכשר לקבל תומה, על ידי אחד משיבת המשקים. זה מים, דם, חלב, טל. אז זה צריך שיינתן על המאכל מרצון של האדם. כתוב בפסוק, וכי יותן, יותן מים על זרע ונופל ונבלוסום, ונבלוסום וכולי. יותן הכוונה לרצון הבעלים. אבל, מה יהיה הדין אם הוא רצה את המים, הוא לא רצה אותו על הפירות, הוא רצה את זה לצורך אחר. למשל, ירד גשם, והוא רצה את הגשם כדי לשטוף איזשהו קערה. אז היות והקערה זה דבר תלוש, זה גם עושה אותו כרצון, במילא אם המים אחר כך עלו על הפירות, זה נחשב כאכשר לקבל תומה. אבל אם הוא רצה את המים הללו, לא לצורך דבר תלוש, רק לצורך דבר מחובר, כגון לחוץ בהם את הכותל, את הקרקע, זה לא מחשיב אותו כמים שניתנים לרצון, וזה לא נחשב כמכשיר לקבל תומה. אז לכן אומר רובה, לגבי הדין של איכשר זרועים, כלומר איכשר מחל לקבל תומה, תנוי זה מחלוקת תנאים, האם תלוש של בסוף חיברו נחשב כתלוש או כמחובר. בסנן למדנו, הקויפי כערה על הקויס, הוא שם כערה לגבי הגג שמה, כשיורד גשם, ואחר כך המים נופלים על פירות. האם הפירות הוכשרו לקבל תומה או לא? אז אם המטרה שלו הייתה כדי שהכערה תודח מהמים, הרי הקערה זה דבר תלוש, אז הרי זה בחייתן וזה מכשיר לקבל תומה. אבל אם היה הכוונה שלו כדי שהכותל לא יתקלקל ממי הגשמים, ולכן הוא שם שם את הקערה, נמצא שהוא לא רצה לקבל את זה לגבי דבר תלוש, זה לא בחייתן. שואלת הגמרא, הגוף הקשה, אומרת בשביל שתודח, הרי זה בחייתן. משמע שאם הוא רוצה כדי שהכותל יודח עצמו ממי הגשמים, זה לא בחייתן. למה? כי הכותל נחשב כמחובר. ועוד אותנו, בשביל שלא ילקל קויסל, אין בחיותן, משמע דווקא כשהוא לא רוצה את המים. אבל אם הוא רוצה את המים כדי שהכותל יודח, זה כן בחיותן, זאת אומרת, זה נקרא כתלוש. אמר, אבל לא זאת תברי מי ששון הזו, לא ישון הזו. יש פה שתי תנאים. התנאי הראשון למד את תחילת המשנה, תלוש לבסוף חיבור, נחשב כמחובר. אז אם הוא רצה להדיח את הכותל, זה לא נותן לו את ההלכה של הכשר לקבל תומה. התנאי שלמד את סוף המשנה סבר, שתלוש לבסוף חיבור נחשב כתלוש, אז מועיל כזה מחשבה שיכשיר לקבל תומה. פה אומר, כל אחד תנאו. כל המשנה למד תנא אחד, וכולם, והוא סובר שתלוש לו בסוף חיברו נחשב כתלוש. רק מה? החלק הראשון במשנה עוסקת בכותל מערה, שזה דבר, כמובן, מטבע הבריאה, זה נקרא מחובר מעיקרו. ולכן, מחובר מעיקרו זה יותר חמור. כלומר, שזה לא נחשב, אם הוא רוצה להרטיב את זה מהמים, זה לא נחשב בכלל כתלוש, שנאמר שיהיה מכשיר לקבל תומה. אבל החלק השני של הברייסה מדברת, של המשנה מדברת, בכותל של בניין שנקרא תלוש בסוף חיברו, והרי אמרנו שהוא סובר תלוש בסוף חיברו נחשב כתלוש, אז לכן הוא כן מכשיר לקבל תומה. ואוכל כמה, כוי פיקר על הכויס בשביל שתודח, מה, הקערה? הרי זה בחיותן, כי הקערה זה דבר תלוש. או בשביל שיודח הכויס, לאין זה בחיותן. כי הכותל נחשב כמחובר. מתי זה נחשב כמחובר? כשהכותל הוא כותל של מערה, שזה נקרא מחובר מעיקרו. אבל בכותל בניין, שזה תלוש לבסוף חיברו, אז אם הוא הניח את הקערה בשביל שלא ילקה את הכותל, הוא לא רוצה בכלל את המים, נכון זה לא מכשיר, אין הוא בחיותה. אבל אם הוא רצה כדי שיודח הכותל, היות וזה תלוש לבסוף חיברו, דינו כתלוש, באמת זה כמו קערה, הרי זה בחיותה. בוא הרובה. למדנו שרב סובר, שהשוחט במחובר, שחיטתו פסולה. מה יהיה הדין תלוש של בסוף חיברו לגבי דין של שחיטה? אומרת הגמורת תושמה. למדנו בברייסה, אוי עצור יועצם מן הקויסל, אוי שאוי קונה אוי למאלו ושוחד בו, שחיטו זה פסולה. הרי הכותל לא מחובר מכל לקרקע. הברייס אומרת, שימוש אחד בצורה יוצא ממנו, שחלטו פסולה, משמע, תולש בסוף חוברוי, כמחובר. אומרת, הגמרא מעסקינים בקויסל מאירה, שהקויסל מאירה בוודאי מחובר מעיקרו, אמרנו לה. די כנאמר דקטונה, שהדין הזה כתוב צור יוצא מן הקויסל וקונה אוהלו מאלף. כמו שקונה אוהלו מאלף, כנבא, הרי זה מחובר מהשורש מהתחלה, מחובר מעיקרו, אז גם כך מדובר פה בקויסל של מאירה, שזה מחובר מעיקרו שמאמן. תור שמה, נועץ כסקנו בקויסל, ושאוחד בו שלטוס הקשר. סכין זה דבר תלוש, שהוא חיבר את זה לקרקע. משמע שזה נחשב כתלוש, הנה אתה רואה שחטתו כשרו. אומרת, אני אומר, שיינה סכין, זה לא מבטל סכין, לא רוצים לבטל שם, כי רוצים לקחת זה, צריכים להשתמש עם זה. לכן זה נחשב כדבר תלוש, אבל אולי בדברים כמו בית שמחברים את זה, כשאר דברים שמחברים את זה, או שהוא ירצה לחבר את זה לעולם, זה ייחשב כמחובר. תור שמה, שוחד במחובר לקרקע, למדנו לאל שחטתו כשרה. הרי מדובר תלוש בסוף חיברו. אם כך, משמע שתלוש בסוף חיברו נחשב כתלוש. שאתה רואה שהוא אומר שחטתו כשרה. אומרת הגמרא דילמה מפרש ומפרש. זאת אומרת, מה שכתוב מחובר לקרקע, שחטתו כשרה, הכוונה דווקא כשהוא נעץ סכין שם, שסכין הרי לא מבטלים, לכן זה נחשב כתלוש, ולכן שחטתו כשרה. עומר אמר, נועץ סכין בקויסל ושאוחד בו, שחטתו כשרה. עומר הבנו נאמר שמואל לישון אלו, שהסכין למעלה וצוואר הבהמה למטה כמו ששוחטים. אבל אם הסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, חשיני שמו ידרוס. הרי יש דין שצריכים להוליך את הסכין הולכה ואהבה. שאם לא כן, זה נקרא דרוסה, שהוא חותך אנכית, הוא לא חותך בצורה של הולכה ואהבה. אז לכן, אם הצוואר של הבהמה למעלה והסכין למטה, מרוב כובד הצוואר, הוא לא חותך אותו בצורה של הוואה והולכה, רק צ'ח, זה מריד את הראש. שואלת הגמרא וקטונה בין שסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, בין שסכין למטה וצוואר הבהמה למטה, הרי שאנחנו רואים שגם באופן שצוואר הבהמה למעלה, כאשר אמר רבי זווית לצדוד מקטונה, יש פה שתי הלכות, קודם כל הברייס אומרת שמותר לשחוט גם במחובר. למה שמותר לשחוט בתלוש, בתלוש מותר בין שסכין למעלה, בין שסכין למטה, אבל במחובר מותר רק כשסכין באמת למעלה ולא הצוואר למעלה. פופו אמר, מה שכתוב שמותר לשחוט גם כשסכין למטה וצוואר הבהמה למעלה, מדובר באוף, לא מדובר בבהמה, היות והצוואר של האוף זה כליל, זה לא מרביד, אז אין פה את החשש של דרוס. אומר רב חיסדא אמר, ויצחק גם למסנית את עונה, חמישה דבורם נאמרו בקוימיס של קונה. אין שוחטן בו, היות וזה לא שוחט חלק, יש בו כסמין, הוא נוחר בעצם. אין מולין בו, היות וזה סכנה, כסמים נכנסים. ואין מחתכם בבוסור, שמה יאכל בשר שבתוכו כסמין, ואין מחתצם בו שיניים, זה יפצע אותו, ואין מקמכם בו. אין שוחטם בו, ואותנו וכל שוחטם, בין מצור, בין זכוכת, בין מקורי משל קונה, אמר, פופה בסימון נדהג. יש קנה שגדל באגם, היות והקנה הזה חלק מטבע, הוא לא משאיר כסמים, לכן מותר. אין מחתכם בבוסור, אמר, פופה היה מחתך בו קרבי דגים דזיגה. כל הסיבה, למה אסור לחתור בשר, היות וזה משאיר כסמין בבשר. אומר רב פופה, קרבי דגים, היות והם שקופים, אז במילא הוא יראה את הכסמים, אז הוא יוציא אותם, הוא לא יאכל אותם. אבא רבו נהם, מחתך בו, אוי פדרקך. רק בשר בהמה, שזה קשה וכבד, זה מוציא את הכסמים מהקנה. אבל בשר אוף שזה רך, לא גורם לנשירת הכסמים. ואם הקנחם בו, איפה קלידו, משום דומה, מר המקנח בדובר שאור שולטס בו שינוב נוישרויס, כלומר, במקום של הטבעת, במקום של פי הטבעת שם. אומרת, הגמור, לא מדובר פה, מה שכתוב בהם כאן לך, הכוונה, כינוח של פי מכה, מכה, יש לו מכה, הוא קיבל מכה שלא יקנח עם קנה של קסמים. אמר רב פופה, כינוח פי מכה, כמו אמרים. המשנה אמרה, הכל שוחטין ולא אילום שוחטין, הכל שוחטין, מה זה הכל שוחטין? הכל בשחיתה אפילו אוף, כרי הפסוק וזבחת מבקורך ומצונך כתוב בבהמות. מאיפה אנחנו יודעים שאוף שוחטים? יש מחלוקת או הלכה למשה מסיני, או מהקש, יש אומרים שזה רבנן, אומרת המשנה, למה זה צריך לשחוט אוף גם כן? לא אילום שוחטין, מה נתנה? אומר רב רבי שמואל, לסן למדנו, התורה אומרת, כי ירחיב השם אלוקיך איז גבול חוקה שדיבר לוח, ואמרת, אויך לו, בוסור, וכולי, כי תאהב ונפשכו לאכול בוסור, בכל אהב אז נפשכו תאכול בוסור, ושמואל אומר, לבוא הקוסור ואלו להטר להם בוסור טייבה. זאת אומרת ככה, כשכלל ישראל היו במדבר, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם שלא יאכלו סתם בשר. למה? כי היו קרובים למשכן, אם אתה רוצה לאכול בשר בכבוד, תביא קורבן, יקריבו את מה שצריך להקריב, ואת שיירי הקורבן אתה תאכל. במילא אתה יכול לקיים גם את העניין הזה של קורבנות, אבל סתם בשר אסור לאכול. שבתחילו נס עליהם בוסר טייב, סתם לאכול בשר. אבל כשנכנסו לארץ, ואז הורחקו מהמשכן, כי לא, במדבר היו סביב המשכן. זה היה המקום החנייה סביב המשכן. אבל כשנכנסו לארץ, התפזרו. אז התורה התירה לאכול בשר גם כן. אז במילא, ועכשיו שגולו כשהלכו לגלות, יוכל יחזרו לאיסור הנרישנו, אולי התורה עוד פעם מוסרת. זאת אומרת, אחרי הגלות, אחרי שהיה חום, אולי באמת שוב פעם עשו לאכול בשר. סתם כך, כרי. הרי אי אפשר להקריב קורבנות, אז אולי באמת עשו לאכול בכלל. כמו שהיה לפני שנכנסו לארץ. רש"י אומר, במדבר, כשהיה מישהו שוחט, אם היה מישהו שוחט בלי קורבן, רק סתם בשר, היה חייב קראת, כדין שוחט קודשים בחוץ, אבל יש תוספות חולקים על זה. לכן אומרת המשנה, לעולם שוחטים. התורה התירה שחיטה לעולם. ברגע שכבר התורה התירה לאכול בשר, חולין, לא צריך להביא קורבנות לזה, אז זה כבר לעולם ועד. לא חזר האיסור כמו שהיה במדבר. שואלת הגמורה, אם כך נמצא שהנקודה זה לא שחיטה, זה אכילה, זה הקווץ', שמותר לאכול כל פעם בשר. מסקיף לרב יוסף, איי, לא אלם שוחטים, לא אלם שוחטים, ואוכלים מבו אלה. ואויד, למה היה לנו הווה לומר שבזמן הגלות אסור לאכול בשר? הרי מה הייתה עם הם? מקורם מה הייתה עם יצר? למה התורה אסרה לאכול בשר כשהיו במדבר? משום דבר ומקר ולמשכן, כי כולם היו סביב המשכן, אתה סמוך למשכן, תביא את הקורבן, תאכל את השיריים. למה התורה התירה כשנכנסו לארץ? דעה ומרח כממשכן, כי התפזרו, כי יחף השם גבולך, אתה יכול לאכול בשר. אז בוודאי שבגלות שכולם מפוזרים, בוודאי שאין הווה מיניה שיהיה אסור, אדרבה, אם אין בית מקדש, בוודאי שמותר לאכול בשר. אז לא יכול להיות שזה הפשט, לא אילום שוחט. אלא אמר רבי יוסף, מה שכתוב, לא אילום שוחט במשנה, רבי עקיבא, שהוא אומר אחרת, סניה. כי הכתוב בפסוק יהיה חג מוכר עמוק, מה שיפרה שמלכך לא שום שמו אישום וזבחת במקור חמצוינכו. רבי עקיבא אומר לא יברא כוס, אבל אלא אסור להם בוסר נחיר. התורה רוצה לאסור בשר שהיה מותר במדבר. במדבר היה מותר לנחור בהמה, כלומר לשחוט עם סכין פגום, לקרוע את הסימנים ולאכול אותה. כשנכנסו לארץ נעשה להם בשר נחירה, וזבחתו, עכשיו, מעכשיו זה שחיטה. אז עכשיו היה לנו הווה מיניה שאחרי הגלות, אולי חזרנו להיתר הראשון שמותר לנחור, לא לשחוט, לא צריך לשחוט. ועכשיו שגולו יוכל יעזרו להיתר הראשון. לכך אומרת המשנה, לא, לא משוחטין, הדין של שחיטה, פה זה כבר נקודה שחיטה. צריך לשחוט, זהו, אין כבר יותר היתר נחירה. נמצא שלפי רבי עקיבא, אז התורה באה לאסור בשר נחירה כשנכנסו לארץ. והיה לנו אהב מי שישאר יותר, אז המשנה אומרת, איסור. לא, אסור לך לנחור, חייבים לשחוט גם בזמן הזה. לפי רבי שמואל זה להפך. היה לנו אהב מי שיהיה אסור לאכול בוסר טייבה? והתורה אומרת, מותר לאכול בוסר טייבה. זאת אומרת, לפי רבי שמואל, העניין הוא זה אכילה. לפי רבי עקיבא, העניין זה שחיטה.